טוב, אז פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם פרשת וירא. תראו, יש, אני מאוד מתלבט על כמה נושאים, אבל נראה לי נבחר איזה נושא מעניין, קשור מאוד לענייני חסד ונתינה שאנחנו נמצאים בהם היום. והנקודה הזאת של הסיפור של אשת לוט שהפכה להיות נציב של מלח. אז קודם כל, כאילו, זה נשמע סיפור מהאגדות, אבל האמת היא שאין יותר, אין יותר מוחשי מזה. יש בחז"ל, כתוב גם בגמרא במסכת ברכות, פרק הרואה, מעברות הים, מעברות הירדן, מעברות נחל ארנון, אבן שזרק אוג, אבניאל גביש. התורה מספרת על כל אחד שהוא נותן ברכה, וגם על הסיפור של אדם, כתוב בפרק הרואה שהרואה את אשת לוט מברך שתי ברכות. אחד על אשת לוט עצמה, ברוך דיין האמת, ועל בעלה, ברוך זוכר את הצדיקים. לא הוא הצדיק, אלא אברהם אבינו הצדיק. אבל מכל מקום, אתה רואה שזה משהו מוחשי. מה שאנחנו לא מברכים היום, זה כיוון שאנחנו לא יודעים בדיוק את המקום הוודאי, אבל קרוב לוודאי שבמהלך ההיסטוריה, אנשים כן ראו את אותו נציב, את האתר הארכיאולוגי הזה, וברכו ברכות. זה נקודה ראשונה. והנקודה השנייה שאני רוצה להגיד על הנקודה המוחשית בסיפור של אשת לוט, זה גמרא בסוף הש"ס, במסכת נידה, כתוב ששאלו חכמי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנניה, האם אדם שנוגע באשת לוט, האם הוא מקבל טומאה או לא מקבל טומאה, זה מלח, זה אדם. להלכה הוא פסק שהוא לא מקבל טומאה, אבל אתה רואה שבעצם זה היה איזשהו דבר מאוד מוחשי. אז זה הנקודה של אשת לוט, ואיתה אנחנו רוצים לצאת לדרך, ודרך זה אולי להבין קצת את נקודת החסד בעולם הזה. יש, אז קודם כל, כאילו, אני רוצה לשאול שאלה, למה היא הפכה להיות מלח? מה הסיפור? ובפרט שמלח בחז"ל מסמל ענייני חסד. מלח זה אותיות מחל או חמול, כן? יש, חז"ל אומרים שמה שמעלה קרח ניחוח את הקורבנות זה המלח. על כל קורבנך תשים מלח, לא כתוב על כל קורבנך תשים מטבוחה. אז מלח הוא מעלה לריח ניחוח את הקורבנות. מלח מסמל, גם זה אותיות חולם, זה מעלה את האוכל. יש כאלה שאומרים יש מנהג כזה לטבול את המלח שלוש פעמים בסוד, כי מלח בגימטריה זה 78, שזה בדיוק שלושה הוויות. והנקודה היא להעלות את האוכל, כי כדברי הפסוק, כי לא על המלח, כי לא על הלחם יחיה לבדו האדם, כי אם על פי מוצא השם יחיה האדם. אז אתה רואה שבעצם יש עניין להעלות את האוכל. אז מלח ברמת העיקרון הוא מסמל רחמים. מה פתאום עכשיו היא הופכת להיות נציף של מלח? זאת שאלה ראשונה שנתעסק בשיעור. שאלה שנייה, מה הנקודה של להביט אחורה? כאילו, מה, עברנו על כל התורה כולה, לא מצאנו איסור להביט אחורה. וגם אם תאמר שכאילו להביט באותם רשעים, אבל בסדר, גם זה איזה מנהג חסידות. מה הנקודה? אז אולי כדי להבין את הנקודה, אני רוצה להגיד שברמת העיקרון, אולי נתחיל ברש"י. רש"י כותב, במלח אתה, במלח לקטה. היא באה, לוט מכניס אליו לבית אורחים. הסתבר שהם היו מלאכים, אבל לוט רואה בהם אורחים שלו. והוא בא להגיש להם מלח, כי מה מלח ממתק את הבשר? אף איסורים ממרקים אבונותיו של אדם. אז הוא בא להביא להם מלח, להמתיק את האוכל. להמתיק הכוונה לעשות אותו טוב לאכילה. ואומרת לו אשת לוט, גם את המנהג הרע הזה אתה בא להניג עלינו, להביא עלינו? אז לכן במלח היא לקטה, במלח היא חפה, במלח לקטה. יש בה, אני רק אגיד בהערת אגב, שיש בסיפור של אנשי סדום הרבה מידה כנגד מידה. יש ספר שנקרא בוער יוסף של רבי יוסף סננט, והוא כותב, למה כתוב כמהפכת סדום ועמורה? למה היה צריך להפוך את האדמה? זה מביא שם שתי פירושים, וזה גם שניהם קשורים למידה כנגד מידה. הוא אומר פירוש אחד, כי כל המידות שלהם היו הפוכות, כל המנהגים שלהם, כל הדינים שלהם היו הפוכים. לדוגמה, בן אדם שהיה לו שור, בן אדם שהייתה לו פרה, אז הוא היה צריך להניג את הצון בסדום יום אחד. אבל מי שלא הייתה לו, במקום להפתור אותו מהדין הזה, הוא היה צריך להניג את כל הצון של סדום יומיים. או לדוגמה, הסיפור המצחיק עם אליעזר, עבד אברהם. כשאליעזר הגיע לסדום, אז הוא חטף משתלבת לפנים, יצא לו דם. אז הוא תפס מהאוזן את מי שהביא לו, את הפוצע. תפס אותו לבית הדין, שומע דיין את הדין, שומע את המקרה, ופוסק על אליעזר לשלם לו 5 דינרי זהב. 5 שקלים, לא משנה, כאילו 5 מטבעות. אז אומר לו כבוד השופט, לא הבנת, הוא פגע בי. אמר לו, כן, אם היית הולך לאדם שיקיז לך דם, לא היית משלם לו? אליעזר חיפש משתלבת ברצפה, תפס אותה, דפק בדיין, הוציא לו דם, אמר לו, מה שאני חייב לא תשלם לו, סגרו ביניכם. אז הנקודה הזאת של הפוך על הפוך בסדום הייתה נקודה כאילו כל הדיינים. יש עוד הרבה דוגמאות, הגמרא מביאה עוד דוגמאות מזעזעות גם. הגמרא אומרת שבן אדם שהיה מכה את הבטן של אשת חברו וכתוצאה מזה היא מפילה, אומרים לחברו לבעול אותה. כן, כן, כי הוא יפיל, הוא יתקן. דברים מעוותים לגמרי. ואתה רואה ש... אז אומר רבי יוסף סלנט בבאר יוסף, שזה הנקודה של כמהפכת סדום ועמורה, היה צריך להפוך את העיר הזאת, כי הדינים שלהם היו הפוכים. זה הסבר אחד. הסבר שני, הוא כותב, הוא נותן עוד הסבר, שכל כל הצרות התחילו מהשפע הגדול, מהארץ. נכון, נשכח תורת רגל מארצנו. איוב, איך איוב מתאר את הארץ, את סדום? איוב אומר, מקום אבני ספיר ואפרות זהב לא. כלומר, כל השפע, כולם משקה. בתורה קוראים לזה, כולם משקה. אז כתוצאה מהארץ הארץ היא זאת שגרמה להם לחטוא, אז הארץ היא זאת שהתהפכה. אז זה הנקודה של המידה כנגד מידה. סתם אמרתי, במאמר מוסגר, המידה כנגד מידה, גם אצל ראינו את זה, המתחיל הראשי זה רשי, שכותב במלך חטא, במלך לקטה. אז אמרתי שמידה כנגד מידה בסדום זה לא דבר חדש. בסדר? זה נקודה אחת. זה דעת רשי. אבל אנחנו רוצים להתרומם לדעה קצת יותר עליונה, אבל אולי לפני כן כאילו להסביר את הסיפור של סדום. מה הסיפור? אז תראו, בניגוד לדור המבול, אנחנו, אני רק אגיד הקדמה, אנחנו הולכים ללמוד את הכלי יקר על הסיפור הזה, בסדר? אבל הקדמה לכלי יקר זה להבין את החטא של סדום. תראו חברים, בניגוד לדור המבול שעשו חטאים, וחזל אומרים שקט כל בשר בא לפניי, וזה היה גם, הם השחיתו את זרם על הארץ, וקימה לארץ חמאס, מלא הארץ, עיתון הארץ, חמאס, דרך אגב, חמאס זה ראשי תיבות, חקת אל-מוקאומה אל-אסלמיה, תנועת התנגדות מוסלמית, אבל אין דבר שלא רמוז בתורה, וזה מדהים שחמאס בתרגום אונקלו זה חטופין, אז כאילו תראו איך הכל מתחבר, זה מצער, אבל כאילו, סתם, אני אומר, אין דבר שלא רמוז בתורה, אבל מכל מקום, הנקודה של דור המבול זה שהם עשו חטאים איומים ונוראים, אבל שום דבר לא היה אידיאולוגיה, זה היה חולשה, זה היה תאווה. באים אנשי סדום ובצורה אידיאולוגית לחלוטין, יש פרלמנט סדומי עם חוקים סדומיים, ואומרים לא לתת שום דבר, לא, אין נתינה, זה היום ונורא, וממסדים את זה בחוקים, את האנטי חסד שלהם הם ממסדים בחוקים. ביחזקאל כתוב, זאת הייתה אבון החותך סדום, גאון ציבת לחם ויד עני ואביון לא החזיקה. זה היה אבון, יד עני ואביון לא החזיקה. ולכן תשימו לב שאצל סדום זה, לכן כאילו בחזל יש, קודם כל יש את כל הסיפורי אנטי חסד, מכירים בטח את הסיפורים עם המטבעות שכותבים את השמות של בני האדם, ואומרים, בסדום אין בעיה לתת צדקה, רק לא נותנים אוכל. אז אני היה אוסף לעצמו מטבעות עם השמות של הנותנים, וכשהיה נופח נשמתו ומת, כל אחד היה בא ולוקח את המטבע בחזרה. ולכן חשוב לחזל לספר גם את זה. חשוב לחזל לספר גם את הסיפור של הדיינים. איך הגמרא שמה במסכת סנהדרין כותבת את שמות הדיינים. הגמרא אומרת, לאחד קראו שיקרא, שיקרורי, זייפה ומצלדינה. השמות של הדיינים, שקרן, המשקר, מזייף, ומתה את הדין. זה השמות של הדיינים. כאילו מה חזר רוצים להגיד? כנראה שזה לא היה השמות שלהם. מה הפשט? הפשט הוא שמדובר בדיינים שאתם מבינים כאילו שהם אמונים על המשפט, וזה לא משפט של צדק, זה משפט של אנטי חסד. ולכן כאילו אתה רואה שחזר היה חשוב להם להעביר את המסר, מה זה סדום? סדום זה לא רק שהם היו, לא רק שהם חטאו בחסד, אלא זה שבחוקים הפרלמנטריים שלהם היה כותר אנטי חסד. בסדר? זה נקודה שחשוב לי להעביר. אבל למה? מה הייתה אמה? מה הסיפור? אז תראו, יש את הרב חרלאפ. הרב חרלאפ על שכותב ארבע דעות באדם, האומר שלי, שלי, שלך, שלך, זו מידה בינונית, ויש אומרים, זו מידת סדום. הרב חרלאפ מגביה את הדיון ואומר, אנשי סדום היו אידיאליסטים. הם פשוט אמרו, שיות והקדוש ברוך הוא דפק עניים, מה לעשות? דפק אותם. אז מי אנחנו שנתערב לקדוש ברוך הוא בבריאה? מזכיר מאוד את דברי הגמרא במסכת בבא בתרא בדף י. כן, עם טרונוסרופוס. שאל טרונוסרופוס, מכאן ראה שהיה דינוזאורי. סתם, זה היה אדם. שאל טרונוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוהיכם מאוהב עניים, מפני מה אינו מפרנסם? רבי עקיבא אומר לו, מפני שאני רוצה בדינה של גיהנם. אמר לו, אדרבה, זה מה שיעמיק לכם את הגיהנום. משל למה הדבר דומה? משל למלך שכעס על עבדו ושילחו לבית האסורים. כלום, אם בא אדם ומאכיל ומשקה את העבד, אין המלך גוער בו, ואתם קוראים עבדים. בא רבי עקיבא ואמר לו, גיבור, יש לך טעות באיזה נתון? משל למלך שכעס על בנו וציווה לו להאכיל ולא להשקות את בן המלך, כלום, אם בא אדם ומאכיל את בן המלך, אין המלך משגר לו דורון, ואנחנו קוראים בנים. אבל מכל מקום, מה הנקודה? באים אנשי סדום ואומרים, סליחה? אם יש רוע בעולם, אם יש חוסר בעולם, אז מן הסתם, מן הסתם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנשלים אותו. האמת זה שטות, שטות מוחלט, אבל מוחלט. בסדר? זה שטות. כי הקדוש ברוך הוא בכוונה, מגיד מראשית אחרית, הקדוש ברוך הוא בכוונה ברא העולם חסר, כדי שאנחנו נשלים אותו. זה עוד, דרך אגב, זה עוד סיפור עם טרונוסרופוס ורבי עקיבא. אם אתם מכירים עם ברית המילה, זה הסיפור עם הברית. שאומר לו, מה מעשה? מעשה מי יותר גדולים? מעשה השם או מעשה אדם? לא משנה, זה שטות מוחלטת. אני אומר, זה דעת הרב חרלאפ. אבל בוא, לא צריך להעמיק יתר. מה השקפה הסדומית אומרת? השקפה הסדומית בפשטות, בפשטות. השקפה הסדומית אומרת, אמרתי, זה דעת הרב חרלאפ. מכבד מאוד, יפה, אחלה דעה. אני לא בא לחלוק. אני גם לא בא לחלוק. אני אומר כאילו, בפשטות מה הם חשבו? בפשטות אנשי סדום מתנגדים לחסד. אתם יודעים למה? כי יש להם שפע של כל טוב. ואם יבואו עכשיו עניים ויקחו להם, אם יבואו עניים עכשיו וישבו להם על המקום, על הברז, אז ממילא לא יהיה להם כל טוב. אנשי סדום אומרים, מה הטעם במצוות הצדקה, בנתינה, בחסד? חסד מחסר את האדם. זה הפשט, בסדר? זה אנשי סדום. אמרתי, לא מדבר עכשיו עומק, מה שכותב הרב חרלאפ, שהם היו אידיאליסטים, לא פשט. פשט, הם לא רוצים לתת. אנשי סדום לא רוצים לתת, כי לתת, פירושו של דבר, לחסר.
קמצנות.
קמצנות. תרצו, אני סתם, אני אומר, כאילו, הנקודה הזאת של דווקא ריבוי שפע, לא בהכרח הופך אותך לפזרן, בסדר? תראה, כאילו, אברכים, עניים, יש להם איזה 200 הוראות קבע, ולפעמים אתה יכול למצוא איזה תחון עולם, הוא פותח את הארנק, יוצא זבוב מת. כאילו, לא פותח. קיצור, זה לא מדד לשום דבר. וזה בדיוק נקודת המחלוקת בין לוט לבין אשתו. עכשיו נבין למה היא הפכה להיות נציב של מלך. אומר רק לי יוקור, כי מלך ממון חסר, הוא במלך חטא. מה הסיפור של מלך? עכשיו תשמעו איזה חידוש יפה. אתם יודעים, רבן יוחנן זכאי, עכשיו אני נכנס קצת, זה הקדמה עכשיו לכלי יקר. בסדר, זה היה הקדמה על סדום, עכשיו הקדמה לכלי יקר, וזה דרכו נבין את התשובה. ריבז, הלא הוא רבן יוחנן זכאי, ריבז, יש חלוקה מעניינת, וזאת הברכה רבה, של החיים של רבן יוחנן זכאי, 40, 40, 40. דרך אגב, לארבע צדיקים כתוב שהם היו 40, 40, 40, משה רבייני, 40 שנה היה במדיין, 40 שנה מצרים, 40 שנה פרנס ישראל. רבי עקיבא 40 שנה רואה צאן, 40 שנה לומד תורה, 40 שנה פרס ישראל. ובזאת הברכה רבה כתוב ארבע, שהם היו 40, 40, 40, הלל, ריבז, רבן יוחנן בן זכאי, הלל, משה, רבי עקיבא. רבן יוחנן בן זכאי גם כן החלוקת חייו הייתה 40, 40, 40. פרק מתיה, אם אני טועה, לא, 40 שנה לא, זה הלל הבבלי. רבן יוחנן זכאי, 40 שנה עוסק בפרקמטיה, 40 שנה למטורה, 40 שנה פרנס על ישראל. עכשיו תשמעו, לי יש חלוקה אחרת, אפשר להציע חלוקה אחרת, 110-10. רבן יוחנן זכאי, 110 שנים זוכה לראות את בניין הבית. ב-10 שנים אחרונות לחייו, הוא יורד דרומה, דרך אגב, כנראה סביר להניח שאת הקניות שלו הוא עשה פה בסדרות, כי איפה שהוא חי זה אור הנר בברור חייל. ממש פה. פעם הייתי שם בברור חייל, יש להם בית כנסת שנקראת בית כנסת רבן יוחנן בזכאי. כי ככל הנראה רבן יוחנן בזכאי חי שם. ורבי יוחנן בן זכאי רואה את החורבן עם כל הדרך. אגב, דמות מאוד אופטימית, רבי יוחנן בן זכאי, עליו זה שהוא רואה את החורבן, הוא לא נשבר לרסיסים. הנקודה הזאת של רבי יוחנן בן זכאי שהוא לא נשבר לרסיסים, יש לו אופטימיות מטורפת. אפשר לראות את זה במדרשי חז"ל. חז"ל אומרים שהוא הלך פעם עם רבי יהושע בן חנניה, רבי יהושע, הוא מצא אותו בוכה, אמר לו, מה אתה בוכה? אמר לו, מקום שהם מתכפרים בו. הלכו בבית מחוץ לבית המקדש החרב, אז רבי יהושע בן חנניה בוכה, אמר לו, למה אתה בוכה? אמר לו, מקום שהם מתכפרים בו, עוונותיהם של ישראל חרב ולא אבכה. אמר לו, בני, אלי רבניך, שיש לנו כפרה אחת שהיא כמותה, ומה היא חסד? חסד, שנאמר, כי חסד חפצתי ולא זבח. אז אתה רואה ולכן רבי יוחנן בן זכאי בגמרא, איפה זה? ראש השנה, הוא סוכה, שיש תקנות. שהוא תיקן כל מיני תקנות, ראש השנה. זכר למקדש. רבי יוחנן בן זכאי, דמות אופטימית. בסדר? עם כל זה שהוא חווה חורבן, חבר'ה, לא באמצע חייו, באחרית ימיו זכה, ראה חורבן. יש כאלה שראו חורבן בבניין. כתוב אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח, למה חפירות? מדרש תנחום השואל, למה נוח? אלה תולדות נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. מה הפשט? אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. אי אפשר לכתוב את זה בלי, ראה פעם אחת. אז אומרים חז"ל, נוח ראה בניין חורבן בניין. ראה לפני המבול, במבול, אחרי המבול. והמדרש אומר שעוד שני אנשים היו ראו שלוש תופעות שמבטאות מהות אחרת לגמרי. דניאל ראה את המקדש הראשון, חורבן הבית ומקדש שני. ואיוב ראה את ביתו, ביתו חרב, ביתו שלם. טוב, נחזור לענייננו, סליחה להערכה, זה לא קשור. טוב, אז הנקודה הזאת שבה באים חז"ל להגיד לנו שמה? איפה היינו? שכחתי. רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי, אז הוא דמות מאוד אופטימית. כמו שהזכרנו, דמות מאוד אופטימית, ויש לו 110 שנים, 10 שנים אחרי. וחז"ל אומרים שרבי יוחנן בן זכאי, אחרי החורבן, הולך עם תלמידים שלו כשהוא רוכב על חמור, הוא רואה אישה. רואה ריבה איזה נערה אחת מלקטת שעורים מגללי בהמה. אומר לה, ביתי, בת מי את? סוג של שאלה לגיטימית באותם ימים. מי אבא שלך? אז היא אומרת לו, ביתו של נקדימון בן גוריון אני. עכשיו תבינו, נקדימון בן גוריון זה... חוץ מזה שהגמרא במסכת תענית בדף קו קוראת לו בוני, ולמה נקרא שמו נקדימון שנגדרה חמה בעבורו, והגמרא שם אומרת שלושה נגדרה חמה בעבורם, נקדימון בן גוריון, משה רבייני ויהושע. חוץ מזה, נקדימון בן גוריון היה אחד העשירים, כדאית בגיטין, נכון? אנחנו מכירים את זה. בגיטין כתוב שהוא ועוד שני חכמים, ועוד שני עשירים, קל בסבוע ובן ציצית הכסת ונקדימון יכלו להחיית את ירושלים במצור ברעב של 3 שנים. יכלו להחיות. באו בריונים, שרפו את התבואה, אבל מדובר בתחון עולם. שואל אותה, איך הגעת למצב הזה? שאת מה עושה? מנקטת שעורים מבהמה של עקום. אז היא אומרת לו, רבי, לא כך משלו משלים בירושלים? יש איזה משל מפורסם ירושלמי? מלך ממון חסר. הוא שואל אותה, איכן ממון של בית אביך? היא אומרת לו, מלך ממון חסר. אתם יודעים מה הפשט מלך ממון חסר? תראו, פעם לא היה מקררים. כדי לשמור אוכל, היו מצפים אותו במלח. זה היה שומר על הבשר. אומרים חז"ל, בירושלים אמרו, מלח ממון? מה שומר על הממון? חסר. אם אתה מחסר לצדקה, אתה שומר את הממון שלך. בדיוק הפוך ממה שאנחנו רגילים לחשוב. דרך אגב, יש המון מקורות בחז"ל, אחר כך זה נפסק להלכה ברמב"ם, הרמב"ם כותב, אין אדמה עני מן הצדקה. אנחנו מכירים את הגמרא במסכת תענית בדף ת', עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. אנחנו מכירים קהלת רבה, יש סיפור על מי שנותן. בקהלת רבה יש סיפור מדהים על רבי אלעזר בן שמוע. עכשיו תבינו, רבי אלעזר בן שמוע זה תלמיד של רבי עקיבא. הגמרא שם ביבמות ס"ב אומרת שכל התלמידים של רבי עקיבא מתו, 12,000 זוגים של תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו מפסח ועד פרוס עצרת באזכרה, כי לא נהגו כבוד זה בזה. והולך רבי עקיבא לדרום ומוצא 5 תלמידים, מהם רבי שמעון, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי אלעזר בן שמוע. רבי אלעזר בן שמוע לא פרייר בכלל, הוא דור רביעי לתנאים. והוא פעם אחת מטייל, קהלת רבה כתוב, מטייל על שפת הים הגדול וגורס משנתו בעל פה. ראה גוי אחד אוחז בקצה הספינה והגלים בועטים אותו לשפת הים, והיה הגוי מסתתר בחוף הים לבגד ללבוש ולחם לאכול ומבקש מהעוברים והשבים, אבל לא עבו בקולו ולא שמעו לו. עד ששמע את כל תחנוניו רבי אלעזר, התקרב אליו, פשט את מעילו מעליו והלביש אותו, אבל לא הסתפק רק בכך, לקח אותו לביתו, אכל אותו והשקע אותו, וכשפטר אותו לשלום תחב לו 200 דינרי זהב בכיסו. יפה, לא? לימים מת הקיסר של רומי, ולא פחות ולא יותר מינו את אותו הגוי הנזכר להיות הקיסר. איך שמינו את הציבה להרוג את כל אנשי העיירה, אלה שלא רחמו עליו. באו לרבי אלעזר הבא, אמרו לו, רבי, תתפלל עלינו שנחיה, וגם הביאו לו 4,000 שקל כסף, כופר לנפשותם. הולך רבי אלעזר מהארמון, רואה אותו הקיסר קם מפניו ואומר לו, מה מעשיך כאן רבי אלעזר? אמר לו, תדע שבאתי בשביל אנשי העיירה, ואף על פי שלא עסוקה וגן תמחה להם, וגם הבאת לך 4,000 שקל כסף, כופר לנפשותם. אמר לו, אותם 4,000 שקל כסף, קח לעצמך, על אותם 200 דינרי זהב שהבאת לי, ואני מוכל אנשי העירה ולהורג אותם על אותו אוכל ושתייה שהשקעת אותי, ולך וכנס לבית גנזי וקח לך 70 חליפות כסף על אותו מעיל שהלבשת אותי. ועל זה מסיים את המדרש בקהלת רבה את הפסוק בקהלת, שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו. אין אדם מעני מן הצדקה, מלך ממון חפר. מה המלך של הממון? אם תרצו, מה ממתיק את הממון? כן, מה המלך ממתק את הבשר? גמרא מסכת ברכות בדף A. אבל נגיד, זבו, מה המלך של הממון? מלך בשר השומר, אבל מה המלך של הממון? מה משמר את הממון? חסר. לתת צדקה. דרך אגב, הסבירו את זה יפה, שמעתי זה, מכל מיני שיעורי תורה שאני שומע, אז שמעתי כאילו, הסבר מאוד מתוק, חביב בעיניי, אפשר למצוא לו גם מקורות בתורה. שבעצם כאילו הנקודה שכשאתה נותן צדקה, אז אתה בעצם הופך להיות שותף של הקדוש ברוך הוא. הרי השם חפץ להטיב לבני האדם, אבל איך הוא יעשה את זה? הוא לא יורד משמיים עם יד, לא מוריד כסף. אתה השליח של הקדוש ברוך הוא לעשות את בקשתו, אז אם אתה שותף שלו, אז הקדוש ברוך הוא משמר את הממון שלך. אדרבה, הוא מוצא לו שותף עסקי טוב מאוד. ויש הרבה מאוד סיפורים על אנשים, הייתי מספר לכם סיפורים קרובים אליי, לליבי. אני יכול לחרוג ממנהגי ולספר סיפור מטורף? תקשיבו, יש סיפור אברך. כמה אברכים אצלנו בשלוחה מקבלים 1,200. אם אתה גג, הגזמת, עשית עוד כל מיני דברים למען החברה, אתה מקבל 1,600. חברה, אברך יקר אצלנו בשלוחה, מה שנקרא ישיבת לב לדעת. הבן אדם הזה הגיע למצב של מינוס 29,000. עכשיו תבינו, זה כאילו במונחים מספריים. לאברך זה לקפוץ מהגג. במינימום, לא יודע, לשמוע אופר בכי כל היום. היה לי כל דבר, איבדתי הכל ביום בעיר של שמש, סתם. קיצור, זה היום ונורא, זה כמו כאילו, תחשבו כאילו, ביחס לבן אדם שהרווח הכלכלי שלו זה 1,200, מה זה מינוס 29,000? אשתו לא עבדה באותו הזמן גם, בואו נוסיף קצת שמן למדורה. ואז אשתו יוצאת לו באיזה יציאה, כאילו, בא אליו באיזה יציאה. חבר'ה, נשים תמיד הם יותר צדקניות, בעלות אמונה יותר גדולה מהגברים, ואומרות לו, בוא נתחיל לעשר. מה, על מה לעשר? על האוברדרף, על המינוס, על מה לעשר? מה לא מאכפת לך? תקשיבו טוב, הוא סיפר לי, הוא היה שוטף מדרגות ב-90 שקל, שם 9 שח. הם הכינו, יעדו קופה למעשר. שם 9 שקל שם. אשתו פתאום עלתה למחשבה, סטארט-אפ, ילדים חולים, יש הרבה כאלה בלי עין הרע בסדרות, יש הדבקות, קורונה במעון, קיצור, ילדים, היא שומרת על ילדים חולים, לאט לאט, ברוך השם, יוצאים טיפה, מקבלים אוויר. הוא מספר לי ככה, אחרי 5 חודשים הייתי בפלוס 1,000 בבנק. אמרתי לו, וואו, איך עושים את זה? כאילו, מינוס 20, אני הייתי אברך בחיים שלי. אז הוא אומר לי, תקשיב, אני הולך למחלקת הגבייה, קוראים לי חובות בפנים. הלכתי לדואר, 4,000, אמרו לי, אין לך כבר חוב. הוא אומר לי, לא יודע, מעל הטבע. טוב, אז זה כאילו מלך ממון חסר, זה שותפות עם השם. אז הנקודה, אמרתי, הנקודה עמוקה, זה אברך, אני מכיר את שמו, דיברתי איתו כמה פעמים, אימתתי את הסיפור הזה לחלוטין. טורף. אני אומר לך, אבל סיפורים כאלה אתם יכולים למצוא הרבה. אז בואו, אולי בפרשת ראה נדבר הלכתית על מעשר כספים, חובה, לא חובה, האם מותר לה... האם הניסיון לנסות את השם זה דווקא בכסף או שמה דווקא באדמה, דווקא בתבועה? טוב, יש בזה שאלות הלכתיות. בפועל זה עובד. מה אני אגיד לכם? זה סיפור מטורף. טוב, נחזור לענייננו. עכשיו נבן את הכלי יקר, הכלי יוקור, עלו רבי אפרים מלונצ'יץ, חי לפני 500 שנים, כותב חידוש טיל. זה בדיוק נקודת הבירור. אמרתי בפשט, אנחנו לא ברב חרלאפ, בפשט, זה נקודת הבירור בין לוט לבין אשתו. אשתו אומרת לו, למה אתה נותן צדקה? זה יהיה מה? על חשבוננו. זה יהיה מה? על חשבון האוכל של הילדים. אתה מחסר ממנו משהו. אבל לוט, שגדל בבית אברהם, מבין שאין אדם עני מן הצדקה. ולכן היא הפכה להיות נציב של מלך, כי מלך ממון חסר. זה נקודה קצת יותר עמוקה להבין את המלך ממון חסר. אבל עדיין כאילו נשארנו עם שאלה לא פתורה. תגידו, מה הנקודה של הבטה אחורה? למה להביט אחורה זה בעצם כאילו היום ונורא? אז באמת רשי הולך בכיוון הזה של מה עצמך לעד? רשי אומר, מה את מסתכלת? גם אותך, גם את ההצלה שלך ושל בעלך. להזכיר לכם, דרך אגב, בעלה לוט, חזן אומרים שאם הקראתי לכם בתחילת השיעור שמות הדיינים, הוא היה ארכי דיינים, הוא כאילו היה, לא יודע מה, יצחק עמית, ראש בית המשפט, כאילו, הוא היה כאילו מעל כולם. הוא היה גלי בערב מיירה של אותם סדומים, סתם, של אותם ימים. וכאילו, הבטה אחורה, הנקודה של הבטה אחורה, היא בעצם זאת שהייתה לה לרועץ. מה את מסתכלת? בכלל, לכן בכלל אפילו יותר להביט אחורה? מי את בכלל? את לא היית אמורה לצאת מפה. אז את עוד מסתכלת על המוות, על האש והגופרית והמלח של אנשי סדום, שהיו רעים וחטאים? גם את רעה וחוטאת. זה פשט. זה רשי. אבל הכלי יוקר אומר, וזה כאילו מאוד עמוק. הכלי יקר אומר, כאילו, ההסתכלות אחורה היא בעצם באה לבטא שהיא לא באמת התנתקה מהמקום הזה והאידיאולוגיה שלו. כמשל, למה הדבר דומה? יש את המשפט החסידי שאומר, אפשר להוציא את היהודי מהגלות, אבל אי אפשר להוציא את הגלות מהיהודי. כאילו, ההסתכלות אחורה באה ללמד שבן אדם כאילו נמצא באותו מקום. דרך אגב, וזה מדהים, פשוט מדהים, אתם יודעים, הרבה פעמים טעמי התורה מגלים לנו את הסודות הכי עמוקים שבתורה. מדהים שיש בהתמאמה שלשלת. יש ארבע פעמים בתורה שלשלת. בארבעתם, ודרך אגב, הצורה הזאת גם למדת את זה. בארבעתם יש איזה שלשלת מידי, איזה קריאה פנימית אצל בעל השלשלת. קריאה פנימית! זה גם האינדיבלנטיות הזאת היא בא לידי ביטוי בקו, קו, 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 קו. כן? רוצה? לא רוצה. רוצה? לא רוצה. זה השלשלת. איפה זה נמצא? ויומר, ויומר, אקרנה השם לפניי. הפעם הראשונה זה אצל אליעזר עבד אברהם. אקרנה השם לפניי, ויומר, ויומר. למה יש פה איזה קריאה פנימית? כי אליעזר עבד אברהם מאוד, נכון שהוא עבד אברהם. דרך אגב, בחזל יש 67 פסוקים, זה מדהים, נראה לי התגלה לי השנה, אבל אני לא סגרו על זה. לא כתוב שזה אליעזר, כתוב עבד אברהם אנוכי, אין את השם אליעזר. זה מדהים, כאילו רמת הביטול שלו כלפי אברהם. אבל עם כל זה, בחזל, אם יש חצי ביקורת, חצי ביקורת על מה איזה העבד, זה שהוא רצה להשיא את הבת, חזל אומרים, בת הייתה לו לאליעזר שרוצה להשיא אותה ליצחק. אליעזר לא קטל קניה באגמה, לא קוטל קנים באגם, נכון? פשט. שתבינו, כאילו, מדובר ב... יש במדרשי חזל כתוב, כשם שאברהם קבע שתצרו, כך אליעזר קבע שתצרו. זיווי קונין של אליעזר דומה לזיווי קונין של אברהם. לא פרייר. ואליעזר רוצה להשיא... בגלל שאני... חבר'ה, אני... כאילו, שלא נסתם מהדיון. אני רק אגיד את זה מהר, את ארבעת השלשלות, ונחזור, כי זה כן חשוב, כי זה קשור להבטה אחורה. אליעזר אז הוא ויומר, אז הוא רוצה להשיא את הבת שלו ליצחק. דרך אגב, איזה לשון חריפה אברהם עונה לו, קיים את זה? אני אומר לו, אתה ארור ובני ברוך, ואין ארור, הוא מדבק בברוך, מזעזע, ככה הוא אומר לו, תשמע, אתה ארור, עושה בשבילו שליחות, דופק נסיעות לחרן, וולט, וולט עם חמור, אתה ארור, בני ברוך, אין ארור, הוא מדבק בברוך, זה אחד. יש את וימאן, וימאן של יוסף, נכון, הוא מסרב, אבל חזל אומרים שהסירוב הזה לא היה כזה פשוט. לא כזה פשוט. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, מחלוקת רב ושמואל, יש אומרים מלאכתו ממש, כן, אין דימן, לעשות איזה, להבריג איזה תמונה בבית. הסבר שני, מלאכתו פשט רצה ליפול בעבירה. רק עמדה לו דמות דיוקונו של אביו, בינו דשר ביצני, דיוקן של אביו, ראשי תיבות דשר, בינו דשר ביצני, ונמנע מלעשות עבירה. היה פה סוג של קריאה פנימית, של יוסף, אם ליפול או לא ליפול בחטא. השלשלת הרביעית, אני בכוונה דילגתי על השנייה, על וית מאמה. השלשלת, כן, נסיים בלוט. השלשלת הרביעית זה וישחת, וישחת של מוישה. מוישה בשמונת ימי המילואים, צו שמונה. בשמונת ימי המילואים, שוחט פרים. הוא בעצם, מה הוא עושה בשמונת ימי המילואים? מכין את אהרון ואת בניו לכהונה, לשחיטת קורבנות. אבל הקריאה הפנימית של מוישה, זה שהוא כל כך רוצה להיות כהן. רק הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות מלך. והיא בישורון מלך זה מוישה, הגמרא אומרת. וכשקורח אומר לו, רב לך בני לוי, כל ידי כולם קדושים ותוכו משם ומדעות נסו על כל השם, מה אומר לו מוישה? גם אני הייתי רוצה להיות, אתה רוצה להיות כהן? גם אני הייתי רוצה להיות כהן. רק מה לעשות? הקדוש ברוך הוא, הוא זה שבוחר. בוקר ויודע השם את אשר לו, ואת הקרוב אליו הקריב וכו'. מה לעשות? עכשיו תראו איזה יופי. אבל התמאמה של לוט, זה בדיוק אותה נקודה. לוט יש בו והתמאמה. למה יש לו והתמאמה? כי גם לוט מצד אחד מכיר את בית אברהם, אבל מצד שני הוא אחי שופט בסדום. אז יש לו קריאה פנימית אם לעזוב את העיר שלו. לא סתם לעזוב את העיר שלו, אלא מה הכוונה לעזוב את העיר? כמו שאמרנו, זה להיות תקוע בעיר, זה להיות תקוע באידיאולוגיה של העיר. משל למה הדבר דומה? אולי נחזיר אתכם טיפה לקיפר. בכל נדרה אנחנו מתפללים, מתירים להתיר להתפלל עם העבריינים. יש איזו תחושה, שאתה אומר את זה, אתה מסתכל ימינה, רואה את מומו אמסלם עם קעקוע יפה כזה של נשר, ואתה אומר, אנחנו תכף נתיר לך צדיק. או איזה שתיים, שתי עגילים בגבה. לא יודע ככה, אתה אומר, אמסלם, אנחנו נתיר לך עוד רגע. לא, אומר הבשט, אור שיבת הימים הבעל שם טוב. להתיר להתפלל את העבריינים? זה עבריינים, אומר הבעל שם טוב. לא איזה ארס מצוי, אלא אלה שחיים בעבר שלהם. זה הפשט העבריינים. שתחרר מהעבר. באה התורה ואומרת, אם את לא מסוגלת לא להביט אחורה, סימן שבאמת לא השתחררת מהעבר שלך. שמעתי מהרב שניאור אשכנזי, מתיקות עולם. דרך אגב, השיעור הזה נבנה, יסודות השיעור נבנו, אמנם הוספתי המון מדרשי חז"ל, אבל יסודות השיעור לקחתי מהרב שניאור, והוא סיפר אבל סיפור שאי אפשר לוותר עליו. אתם תהנו, מתיקות, 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 מתיקות. כאילו, לצערי זה סיפור מזעזע, אבל כאילו הוא יכול להסביר יפה, הוא נולד לשיעור הזה. שמעתם על אלי ויזל? אלי ויזל היה באושוויץ בירקנאו עם אבא שלו, כשהוא היה ילד בן 14. מספר על הזוועות עולם. הוא מספר שהוא היה מקבל פרוסת לחם, וכל הדרך למחנה, אבא שלו היה חולה בדיזינטריה בתוך המחנה כבר גוסס. וההתלבטויות שלו היו מה לעשות עם אותה חתכת לחם, האנרגיה הכל כך מועטת שיש לו להכניס לפה, האם לתת לאבא או לא לתת לאבא. ויום אחד אבא שלו אומר לו, לך תביא לי מים כי אני מת, אני עוד רגע גוסס את נפשי למות. ושמע את זה איזה קצין אס-אס, ובא וירה בו מול העיניים שלו. ואלי ויזל הולך, ילד בן 14, הולך עם הזיכרונות האלה, הוא יוצא, הוא שורד את השואה וטס לארצות, או מפליג יותר מדויק, מפליג לארצות הברית. הוא נעשה סופר גדול, ואחרי שנים הוא החליט לבקר את בית אבא, איפה שהוא היה גר בסיגט ברומניה. הוא מגיע לשם והוא נזכר, כשהוא מגיע לרומניה לבית, הוא נזכר שלפני המלחמה בנאיביות גמורה, אבא שלו חפר בחצר הבור, בחצר הבית הוא חפר בור, והכניס לשם כל מיני תכשיטים וכל מיני דברים, ניסע למזרח. מי שהיה יודע שיש, לא יודע, עשיתם מסע שואה תקומה, תמיד אמרו, בואו ניסע למזרח, יהיה בסדר, עוד רגע נחזור. אז הוא מחביש שם הדברים. וגם אלי ויזל, כילד בן 13, קיבל איזה שעון בר מצווה מסבא מזהב, אז הוא סגר אותו בסקית ושם אותו בתוך הבור. ואלי ויזל נזכר בזה בביקור בסיגט אחרי שנים. אז הוא חופר באותה נקודה, והוא מוצא את השעון זהב. שם אותו ביד. אבל באותו לילה, עוד לפני שהוא חוזר לארצות הברית מהביקור שורשים, באותו לילה הוא חוזר, חופר את הבור ומניח את השעון. כי הוא מבין שאם הוא ייקח איתו את השעון לארצות הברית, הוא בעצם ייקח איתו את כל הזיכרונות לארצות הברית. זה הנקודה שלא להביט אחורה. לא להביט אחורה פירושו של דבר לא לראות את העבר. ומה שאשת לוט עושה כשהיא מסתכלת אחורה, היא מגלה, לא יודע אם למפרע, אבל היא מגלה שהיא לא באמת התנתקה מהתיאוריה המעוותת, מהתיאוריה של האנטי חסד. ואם יורשה לי, אני רוצה לסיים את השיעור אתם יודעים, יש הרבה פרשות שיש להם, אני חושב שיש להם נושא. כאילו, אתן לכם דוגמה. למשל, ויתחנן, הנושא הוא תפילה. כל התפילה, לא רק בגלל ויתחנן של משה רבייני, לא רק. להזכיר לכם, בויתחנן כתוב, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, בכל קורנו אליו, כן? אשר לא אלוקים קרובים, בכל קורנו אליו. לא רק הנקודה הזאת, יש פרשות שאתה רואה שיש להם נוס, הנושא זועק. מה? כן, נכון. אתה אומר כאילו ההגדה שלו היא תמיד בדרך כלל קשורה להלכה, לפרשה, כן. כן, בבן איש חי, שנה ראשונה, שנה שנייה. כן, למרות שזה מאמץ גדול, הבן איש חי עושה את זה בשביל זה, כאילו נמצוא הלכות קריאת שמה, כאילו זה מאמץ גדול, בסדר, נכון. ואני חושב שבזה אולי כאילו כמסר, ניקח את הנקודה הזאת כמסר, אני חושב שאין פרשה שהיא יותר מבטאת חסד מהפרשה הזאת. ותשימו לב, בהסתכלות שטחית, תגידו לי, יש חסדנים בפרשה הזאת? ויש אנטי חסדנים. כאילו, אברהם מציג איזה ראי כאילו למול אנשי סדום שאברהים בחטאים והם אנטי חסד, זאת הייתה בו נבוא אחותך סדום גאון סיבת לחם ויד אני ואביון לא החזיקה. אז יש את אברהם אבינו שעושה חסד בצורה מטורפת. כאילו שבוע שעבר, אמנם לא צילמנו את השיעור, אבל שבוע שעבר דיברנו על וירוץ לקראתם וגדולה הכנסת אורחים בהגבלת משכינה ועוד כל מיני דברים מגניבים, והזריזות שלו וזה שהוא אפילו לא היה חייב. אבל אני אומר, בהסתכלות קצת יותר עמוקה בפרשה, אפשר לראות שאין פה חסד מול אנטי חסד, אלא יש פה חסד, יש פה אנטי חסד, ויש חסד מעוות. כאילו בפרשת שבוע יש את כל הסוגים. חסד מעוות זה לא, שהוא נותן לי את שתי בנותיו, הוא אומר, קחו אותם, תתעללו בהם, תשאירו לי את האורחים. כאילו באה התורה ואומרת לך, תראה, לאן אפשר להגיע? כאילו בקצה, איפה אפשר להיות בקצה הטוב? ולאן אפשר להגיע כשאתה לא בקצה טוב, כשאתה בקצה של אנטי חסד, כמו אצל זה, הייתי טיפה מעריך במשנה שמציגה ארבע דעות באדם על זו מידת סדום, זה כאילו, זה מטורף, הרי זו מידה בינונית ויש אומרים זו מידת סדום. אתמול הייתי בשיעור תורה, עברתי שיעור תורה על קופין, על מידת סדום, כל מיני קטעים מגניבים בהלכה, לצלם איזה דף מספר, האם מותר להכנות חנייה של אדם שלא נמצא, אין לו אוטו, או לעלות מקרר מקומה שנייה לקומה שלישית, האם בעל הקומה שנייה יכול להגיד לא עוברים אצלי בחצר. כל מיני נקודות יפות. ואני אומר, בקצה לכאורה הסיפור של סדום זה קפיטליזם, זה אני שלי שלי שלך שלך, זו מידה בינונית, קפיטליזם, תן לי את העון שלי לעצמי. אבל בנקודת הקצה זו מידת סדום, בנקודת הקצה כשכל אחד חי לעצמו ולא מסתכל על אחרים, אז זה יכול להוביל לדברים הכי מרושעים שיש. זה יכול להוביל לתאונת פגע וברח בחולון של בעל אופנוע שזרוק בכביש ושעה וחצי מכוניות נוסעות ולאף אחד לא אכפת, או מישהי שטובעת בירקון עושה בלו 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 ואנשים עושים הליכה, ג'וגינג, ולאף אחד לא אכפת ממנה. וזה הנקודה של הפרשת שבוע. פרשת שבוע מלמד אותנו לאן אתה יכול להגיע עם אנטי חסד, ואיפה אתה יכול להגיע בחסד הגמור, בחסד השלם, בחסד הטוב. ואולי הקריאה שלי אליכם בכלל, קריאה השנה בכלל, זה צאו מעצמכם, תראו איך אתם דואגים לתקן עולם בברכות שדי, לא רק מהצד של ברוך השם אני בסדר ואני עושה את כל המצוות והכל טוב, לא, תראו איך אתם יכולים להועיל לעם ישראל, לתת לעם ישראל ירצון בעזרת השם, שנזכה לכך, אמן ואמן. Thank you.